איתו, פשוט הרבנים, כל נגידי השיעורים, באמת, כפי ששמענו קודם, אני יכול להעיד, כשהתחלתי את הפעילות בדף היומי, ולפני כ-8 שנים, באמת היו הרבה ערים ששם הדף היומי עוד לא היה מושג קיים, ובית אל, כבר אז ידענו שיש, קיבלנו השראה מקיומם של שיעורים קבועים, כאן שתמיד, גם בעסקים, כשרוצים להתחיל משהו, צריך לבדוק מתוך ניסיון מה קיים, מה מצליח, מה ימינה, מה שמאלה. אז ככה שיש זכות בכל הפעילות שלנו, קיבלנו הרבה השראה, יש לנו בבית אל גם משפחת ספרה, שאנחנו בני דודים, הייתה הרבנית חנה ספרה, דודה שלי, וככה שתמיד, בגיל ילדות, שמעתי תמיד על סיפורי בית אל, ברוך השם. אנחנו נמצאים במעבר מאוד משמעותי, מסדר מועד לסדר נשים, ובפרט מהמסכתאות שקשורות בחיי היום-יום, קריימים מסכת ברכות, שבת, פסחים, הם רובים ככה, תמונות סידרו אותנו, ופתאום עוברים למסכת יבמות, ויש פה, זה מתפצל לשני חלקים. החלק המעבר מנושא של המועדים, שאנחנו נפגשים עם ענייני המועדים, לענייני סדר נשים, והדבר השני, שבמסכת יבמות, יש גם תדמיתית, פסיכולוגיה מוטעית, כיוון שכשמדברים על צרות וצרות וצרות, אז בן אדם אומר, פלט מחצורס. הוא אומר, בבית חסר לי צורס, אני בא לשיעור גם בשביל צורס. אז מילא זה כזה, מבט כזה, איך אומרים? אומרים, תפתח ברגל עם מי, ומהרגל הראשון הוא כבר עם הצרות. אבל ברוך השם, שפה זה כבר לא מחזור ראשון בדף היומי, כבר ראינו שדווקא האותיות צרה, יש אותיות צוהר, ובכל דבר תלוי איך פותחים חלון. ויש גם דבר נוסף. יש הרבה אנשים שמאוד אוהבים את הקטע המשפחולוגיה, ויש אנשים שאתה מדבר את המשפחולוגיה, ואנחנו אומרים, באותו רגע הוא חסום. אנחנו נמנה אותך למגיציו של
מאורות.
שישאלו שאלות, אתה תתמודד הכי טוב. שכוח. אני רק צריך את השם כדי לדעת. בקרטזו. שכוח. אה? כן, אני מבין. כוחות מיוחדים. הקטע המשפחולוגיה, לפעמים גם אפשר לראות בין אנשים. אז תגיד לי, אתה אח שלו, ומי זה אח שלו, שאנשים, הוא אומר, אל תשאל אותי. זה עניין, יש אנשים, כמו בכל תחום, אסטרונומיה. יש אנשים שאתה מדבר את האסטרונומיה, מה זה הוא, כל מילה שאתה מדבר הוא מלכה. יש על אסטרונומיה, זה מחוץ לתחום. לכן, ביבמות מצטרפים כל העניינים ביחד, ממועד ונשים, ויבמות עם הצרות, והמשפחולוגיה, ופה יש איזה אחוז סיכון, שאני זוכר גם במחזור הקודם, יש חלק שנופלים. התפקיד שלנו זה להפוך את זה לאתגר. ברוך השם, מי שלמד את האלף דפי גמרא, פלוס מינוס, במשך השנתיים וחצי האלה, ויודע מה זה שעה שמשמרת יום שלם. זה שעה או 50 דקות כל שיעור לפי זמן השיעור. השעה הזו זה, איך אומרים, זה המניה ששומרת על חיי המשפחה, על המסר מההורים לילדים. אז לפעמים, גם אם יקרה דף, השני דפים, משפחולוגיה, סך הכל ביבמות, יש 30 דפי משפחולוגיה, מתוך 120 דפי גמרא. הדף הראשון זה משפחולוגיה, מדף הראשון עד דף י"ב, בכלל נכנסים לעשר תוכלות עשר. בכלל זה סוגיות הכי זורמות. אז אם אדם במשנה הראשונה מסתכל, הוא אומר, שואה, הוא אומר, תשמע, מתי גומרים יבמות? תקרא לי, אנחנו יודעים שמי שתזמנו יום, יומיים אז בקרה. ואז אפשר למצוא אותו לקראת סיום השעס, להזמין אותו עוד פעם. אז לכן, התפקיד שלנו, והמשווקים, זה אתם הנותנים, אשריכם אשריכם, להפוך את זה בכיוון הפוך. ולהביא את כל אלה שהיו בברכות ונעלמו, להגיד מה רבותה, אנחנו עכשיו הולכים לאתגר. ואני אספר לכם איך אני הייתי מוכר את המשנה הראשונה מסכת יבמות, וכמדומני שזה אחד הדפים הקלים בש"ס. זה רק עניין של שיווק. ושזה באמת דף קל שבקלים. אנחנו נעשה את זה ביחד. בזכות שיש לנו פה כבוד התורה שיושבים כאן, אז יהיה מציאת לשמוע את זה. המשנה מדברת בדבר אחד, ואני נותן לזה איזו כותרת, שכשישנם קשרים, לא עושים עסקים. ואני אסביר את עצמי. הרי סך הכל, המסכת מדברת מנושא טרגי, שאדם מת בתאונת מטוס. בלי ילדים, האישה האלמנה רוצה להתחתן. אומרת התורה, ומה יקרה עם אותו אחד שנעלם? מה? אין כלום. צריך לדאוג להמשך הדורות. המסר של הנפטר ימשיך. אז מה עושים? כדי להקים שם מלכי, אז היא מחפשת עכשיו פתרון. הפתרון שהתורה נותנת זה לעשות קשר על ידי הזיקה, שזה זיק, זה קשר, לחפש את הערכים של המנוע. בסדר. עכשיו, כשהולכים כבר ורוצים להתחתן, עם מי הולכת להתחתן? עם הגיס, עם הקירוקטור. זה מישהו מהמשפוחת. זה לא מישהו לא מוכר. עכשיו, הגיס אומר, מה? אני אשת אח. איך אני יכול להתחתן עם גיסתי? אומרים לו, תשמע, אתה צודק, אבל מצוות יבום הוא כל כך גבוה וכל כך חשוב שהוא גובר ודופק את איסור אשת אח. אז בעצם יוצא שבמצוות יבום יש דבר מעניין. או שזה מצווה גדולה, או שאם לא צריך, זה עבירה גדולה. זה לא, אין פה אמצע. או עשית מצווה ענקית, יבום, או עשית על הצד שאולי יש כן ילדים, אולי לאותו מנוח היו ילדים מהאישה הקודמת ברוסיה שלא מוכרים, אבל אולי יש ילדים. זה כבר סיבה ליצור בעיה, עכשיו, בשלב שאנחנו נמצאים כרגע, אמרנו שיש לנו מצוות יבום. הכלל אומר ככה, אם יש קשרים, מה הפירוש שיש קשרים? אם יש קשר משפחתי לבין האלמנה, לבין הגיס, מעבר לזה שהיא הייתה נשואה לאחי, באותו רגע החבילה מתפרקת. אם יש קשרים, אם יש קשרי משפחה, בין האלמנה שעוברת אירוע טרגי, צריכה להתמודד, רוצה להתחתן, מפנים אותה למשרד שידוכים, אומרים לה, גברת, הגיס, אם יש קשר משפחתי בינה לבין הגיס, מעבר לזה שהוא אחיו של המנוח, באותו רגע החבילה מתפרקת. אין איבום. אם אין איבום, אז היא יכולה ללכת לשוק החופשי, להתחתן עם מי שהיא רוצה. לא איבום, לא חליצה. וכשהיא יוצאת לשוק החופשי, מתברר שאותן נשים, שהן בעצם נקראות צרות, שהן גם נשואות היו למנוח. זאת אומרת שפעם אדם היה מתחתן, לא עם אישה אחת. באותם זמנים, יכול להיות אדם עם 100 ילדים. 5 נשים מכל אחד 10 נשים מכל אחד 10, יש לו כבר 100 ילדים. זה דבר שהיה יכול לקרות, זה לא איזה נס גדול צריך להיות. ואז מה שקורה, שאם ישנם לאותה אישה אלמנה, ישנם כמה צרות שבעצם כולם היו נשואות למנוח, אם היא יצאה מהמסגרת, כולם מחוץ למסגרת. זו בעצם הכותרת וכל הבסיס של המסכת. שכשקולטים את העיקרון, אם יש קשרים, לא עושים עסקים. עסקי איבום לא עושים אם יש קשר בין המייבם לבין המתייבמת. מה פירוש אם יש קשר? אם יש קשר נוסף. ואז המשנה מביאה לנו 15 דוגמאות, ששניים מתוך ה-15 זה בכלל לא משפחולוגיות. דוגמה אחת, במקרה שקרה, שאותו אחד, שהוא האח שאמור לייבם אותה, הוא נולד יום אחד אחרי פטירתו של אחיו. אחרי שנפטר המנוח, התברר שיש מזל טוב. מה יש מזל טוב? למנוח נולד אח. זה נקרא אשת אחיו של היבום. זה לא קשור למשפחה לא גדולה. ובמצב כזה אין ייבום. ייבום יש, אם למנוח היה אח כשהוא היה בחיים. אם האח נולד אחרי, זה דוגמה שלא קשורה למשפחה לא גדולה. יש עוד דוגמה. אלונית, שם זה לגבי ההצהרות. אבל יש עוד דוגמה, מתוך ה-15, שזה גם כן, שאחים, אם הם לא אחים מהאב, אם הם אחים מהאם, גם אין ייבום. אז זה גם כן משהו שמחוץ למשפחולוגיה. ואז נשארנו, סך הכל, הורדנו מ-15 שניים, הורדנו כבר את הצרות, נשארנו ב... יש לנו עכשיו 13 פריטים. עכשיו, ניקח ונחלק את זה לקבוצות. יש קבוצה אחת שנקרא, איך כתוב לשון המשנה? מישהו את זה? פה. 15 נשים פותרו צרותיהם, וצרות צרותיהם מן החליצה, מן היבום, עד סוף העולם. ואיבל. ביתו, בת ביתו, בת בנו. זה בעצם קבוצת שלישייה שבאותו בסיס. מה זה ביתו? יש, אני מכיר שני אדמו"רים, אחד מהם כבר לא בחיים, שני אדמו"רים שהיו אחים, ואחד הוא חתן אצל אחיו. שני אדמו"רים. שואלים אותו, כבוד הרב, אדמו"ר, אמי, הוא אומר, מה זה נקרא? אני נשוי עם הבת של אח שלי. יפה. עכשיו, אם הוא חתנו של האח, בעצם מה שזה קורה, שאם הוא מת, וזו האלמנה רוצה פתרון, למי יתגש? לאח. מי זה האח? האבא. עכשיו, גם יכול לקרוא מקרה נוסף, שהיו הפרש בין שני אחים, הוא היה בן 60, האח הצעיר היה בן 30, הוא בא למשרד שידוכים. אמרו לו, אתה יודע, לאח שלך יש נרדה, זה קלה בול בשבילך. לך, התחתן עם הנכדה של אחי. נו, אז אם הוא מת, לאיפה הולכת האלמנה? לסבא. ביתו, או בת ביתו. או בת בנו. אם הנכדה יכולה להיות נכדה מהבן, אתה מהבת. אז יש לנו כבר עוד שלושה פריטים שהוצאנו מהמסגרת. מתחילים להוריד קצת את העסק. זה קבוצה אחת. ביתו, בת ביתו, בת בנו. יש עוד קבוצה. בת אשתו, בת בנם ובת ביתה. מה זה בת אשתו? בעצם, הוא רצה להתחתן. אז את מי הוא לקח? אומר את המשנה, בת אשתו, בת בנם, בת ביתו. זה בעצם אותו בסיס. שברגע שהוא, אמרנו קודם דוגמה אחת, שהוא חתן אצל אח שלו. עכשיו, יש דוגמה שנייה. אם מדובר שזו שמגיע, היא יש לו משפחולוגיה מכיוון בת אשתו, זאת אומרת, הוא נשוי מישהי, שהמישהי הזו, יש לה ילדים שהם קשורים עם אחים. עכשיו, ברגע שאחיו מת, אז עוד פעם, לאיפה בסופו של דבר מגיע אלמנה, היא מגיעה לקשר אליו, שהקשר הזה כבר נוצר לפני פטירתו של המנוח. זה שלישייה שנייה. שלישייה שלישית. חמותו, והם חמותו, והם חמיו. חמותו. דבר מאוד פשוט. כשאדם רוצה להתחתן, מתברר שיש לו גם אח שרוצה להתחתן. הלכו שניהם למשרד שידוכים. אמרו, יש לנו הצעה בול בשבילכם. יש פה שני בנות שמחפשות שידך. מתברר זו, אימא ובת. אומרו, מי אתה בוחר? אחד לקח את האימא, השני לקח את הבת. אז עכשיו, שני אחים, זה נשוי לאימא, והשני נשוי לבת. מצוין. עכשיו, אם אחד האחים מת, אז הוא אלמנה, לאיפה היא הולכת? לאח. האח הזה, את מי הוא מקבל? הוא מקבל את חמותו. כיוון שבסופו של דבר הוא נשוי עם הצעירה, אז אם עכשיו חמותו היא אלמנה, אז אם אתה רוצה שהוא יתחתן, שיתחתן עם חמותו, או דוסמת מחנוכות, מתשביגה? יתחתן עם השביגה? אז יש לנו כבר עוד שלישייה, שזה יכול להיות חמותו, זה יכול להיות אין חמותו, זה יכול להיות שכשהם באו למשרד השידוכים, אז אמרו, יש לנו פה שתי בנות, סבתא ונכדה, מחפשות שידוך. אחד לקח את הסבתא, אחד לקח את הנכדה. הכל היה בסדר. אבל כשאחד מהשניים מת, וזו אלמנה צריכה ייבום, למי היא תלך? היא הולכת לאחד שהוא נשוי בעצם, או... אז כמו שאתם הולכים, היא מתה צעיר, או שהפוך, היא מתה מבוגר, זה בעצם אותו בסיס. אותו בסיס שיוצר קשרי משפחה קודמים למקרה המוות, שמנתקים את האפשרות של האיבום. אז אנחנו פחות או יותר רואים דבר אחד. המשנה הזו זורמת. רק צריך לקלוט את העיקרון. גם לאלה שלא אוהבים משפחות. העיקרון המנחה, יש קשר קודם, אין מצפה דיבור. וככה המשנה לכל אורך הדרך, אתם תקראו את זה, פשוט זורם, אין פשוט. זה חשוב מאוד. את כל מי שנעלם ממסכת ברכות על עכשיו, להזמין אותו לאתגר, ולכחת כזה צטע, גם הוא נעלם, גם הוא נעלם, גם הוא נעלם, שיבוא. יהיה לו בעלת הראשון קצת קשיי הסתגלות, אבל בעזרת השם, הוא ירגיש, אני עברתי את יבמות. וזה היסטוריה. אני רוצה לסיים, שבור השם מחכים לנו ברם חפצה לי, אלו 200 איש עכשיו שצריך גם שם לדבר כמה מילים, אני רוצה לומר לכם דבר אחד. יש משהו מאוד מיוחד בבית אל, ששיעורי הדף למי, כשגור זכה אותם, הם קיבלו מעמד בקהילה, לא כאיזו קבוצה שולית. יש לפעמים קהילה, יש איזה 3-4 לומדים, יש כזה דבר. בבית אל, הדף היומי, הוא חלק מהכבוד והמיתוג של הקהילה. ואי לכך, בית אל זה אף טיפוס לערים נוספות. אם נדע לחזק פה, זה מיד משליך. או במישרים או בעקיפים. יש לזה השלכות. אז כשכל אחד בא לשיעור, הוא בעצם שגריר של הרבה אנשים סמויים, שבזכותו ייכנסו לשיעורים, אם זה פה, אם זה במקומות נוספים. אז לכל אחד זוכה בזכותו כל כך הרבה נוספים שילמדו, יש לזה משמעות. גם ביום שקשה לי הדף, בזכותי לומדים אחרים, אני פחות הבנתי היום. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שאני עושה את זה, להגדיל תורה ולהעביר. אני רוצה לברך את הרבנים, מגידי השיעורים, וכל הקהל הקדוש, שנזכה בעזרת השם, שיהיה לנו מצרה לצוהר, מצרה לרצי, שיהיה עד רצון השמיים, גומרים מסכת, מתחילים מסכת, שנזכה לגאולה קרובה, אמן ואמן.